אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, זה ימים שכתוב בהלכה שאדם צריך בימים האלה למעט בשמחה. משנכנס אב ממעטים בשמחה, והאמת שלא נכנס אב אלא מי"ז בתמוז, כבר לפני ראש חודש אב, כבר ממעטים בשמחה. באמת ישנה שאלה, איך אפשר למעט בשמחה? אלא לכתחילה האדם צריך להיות שמח כל הזמן. יען אשר עבדתם את השם אלוקיכם בלא, כן, בלא בשמחה מרוב קול, כן, כמו שאומרת הפסוק אומר. לכתחילה האדם צריך להיות שמח, אדם צריך לשמוח. איך זה למעט בשמחה? יש כאלה שדורשים, לא כתוב להפסיק לשמוח, אלא מה צריך? למעט בשמחה. אמרנו כבר בבוקר, זה כמו ווליום. כתוב, נכנס אדר, מרבים בשמחה. מעלים את זה עד למעלה, מי שהיה כאן בפורים, איזה שמחה, שמחה. נכנס אב, בתקופה הזאת, קצת ממעטים בשמחה. למה? אנחנו צריכים לזכור את הימים האלה, ימים של בין המצרים, ימים שהיו צרות לעם ישראל, והכלל הנקוט בידינו, שהעבר וההווה לא מנותקים אחד מהשני. עם ישראל הוא עם אחד, כל מה שעברנו בעבר נוגע לכל אחד מאיתנו, זה עבר של כולנו. ובאמת עברנו באלפי שנים שעברנו, עברנו דווקא בתקופה הזאת משום מה צרות צרורות, חורבן בית ראשון, בית שני, ועוד צרות שונות שהיו בזמן הזה. ולכן ממעטים בשמחה. אבל אפשר לומר, בדור שלנו כתוב, אומרים את זה, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מה זה אז? מתי? שאומרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. שאומות העולם יגידו, וואי, תראה מה שעם ישראל, מה שהאלוקים עשה לעם ישראל. הגדיל השם לעשות עם אלה. אפשר לומר שבדור שלנו אנחנו יכולים לומר את זה. הגדיל השם לעשות עמנו. גם גויים אומרים באיזה מידה, אבל גם אנחנו כבר רואים. יש קיבוץ גלויות, יש מדינת ישראל, אנחנו מדינה עצמאית, כבר לא גוזרים עלינו גזרות על ידי אומות העולם. דרך אגב, כתוב בגמרא גם בעניין הזה, שהאם התעניות, שלושת התעניות, ארבעת התעניות אפילו, האם זה יהיה לנצח? לא. אומר הנביא זכריה, לעתיד לבוא, הם יהיו ימים של שמחה וססון, והתהפך הכל לטובה. כן. אומרים שהמשיח ייוולד בתשעה באב, מישהו כאן נולד בתשעה באב? ברצינות. מרגיש עליך איזה רוח מיוחדת. נדמה לי, אני טועה, שמנחם בגין, זכרונו לברכה, היה ראש ממשלה, קראו לו מנחם, אומרים שעל המשיח קראו מנחם, והוא גם, נדמה לי, אני לא זוכר, נדמה לי שאמרו שהוא נולד גם בתשעה באב כמוך. וכשהוא עלה לשלטון, אז אמרו, הנה, ההבטחה מתקיימת. משיח. אומרים, בשיא הירידה, שם מתחילה העלייה. בתשעה באב, בשיא הירידה, מבחינת האירועים הטרגיים שקרו לנו, שם מתחילה העלייה, מתחיל האור. כן. גם אפשר לומר בדור שלנו, הדור שלנו יש עוד הרבה מה לתקן. עדיין רוב העם היהודי נמצא בגלות, עדיין בית המקדש לא נבנה, עדיין אנחנו נמצאים בעידן של מלחמות, ורוצים להשמיד אותנו, לא חס ושלום, משהו כזה, כל הדברים האלה. עדיין יש מה להתפלל, מה להצטער, מה לבכות על כל הדברים האלה. אבל התקדמנו. אחת ההתקדמויות שרואים את זה בחוש, שהיום מבחינה קוסמופוליטית, מבחינה עולמית נאמר ככה, עם ישראל, מדינת ישראל, תופסת כבר מקום די מרכזי במשפחת העמים. והמערכת הזאת של היחסים בין עם ישראל לאומות העולם, הרב קוק זצ"ל, יש לו פרק שלם בעניין הזה. מה מקומו של עם ישראל המתקבץ לארצו, או בעיקרון, אבל שהוא מתקבץ לארצו זה יוצא מן הכוח אל הפועל, מה מקומו של עם ישראל בתוך המין האנושי? זה מעניין אתכם, חבר'ה? או שכל אחד מעניין אותו עצמו וזהו, תולה. לפעמים אדם אומר, מה מעניין אותי העולם? יש לו פרק שתפתחו בבקשה בקוף נון א', קוף נון א', באורות ישראל, ישראל ואומות העולם. רואים? אולי לפני זה נביא ציטוט מדברי רבי יהודה הלוי בכוזרי, שהוא אומר, ישראל לב שבאומות. לב שבאומות. זאת אומרת, אם כל האומות זה הגוף, מה? אנחנו הלב, כן. הזוהר הקדוש אומר, ישראל המוח של העולם. אם כל העולם זה הגוף, אז אנחנו המוח של העולם. ככה מסביר רבי יהודה הלוי בכוזרי, במאמר שני. בכל זאת, המרכזיות. מה שמאפיין את עם ישראל בהיסטוריה, בכל התהפוכות שהעם עובר, זאת העובדה המציאותית הזאת. לא בחרנו להיות כאן. נולדנו להיות כאן. אנחנו נולדנו להיות עם מרכזי שמשפיע על כל העולם כולו. זה נאמר לאברהם אבינו. כתוב לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ שעריך ואשך לגוי גדול ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, קוסמופוליטי, עולמי. נכון, אתה אדם בודד, אברהם אבינו, זה נכון. אבל אל תדאג, יצא ממך עם גדול, גוי גדול. ואנחנו במקרה, בדור שלנו, כל דור ודור זה אותו דור, בעצם אותו עם, כן. אבל הפונקציה שלך, התפקיד שלך כעם גדול, זה נברכו, יהיה ברכה, יש לך כוח לברך, להשפיע בעולם, לכל משפחות האדמה, לכל האנושות כולה. בפסוקים הבודדים האלה יש התמצית של כל מה זה עם ישראל. עם ישראל במהות שלו הוא עם אוניברסלי, עם קוסמופוליטי, עם עולמי. ולכן גם אברהם אבינו קוראים לו אברהם אב המון גויים. האבא שמשפיע על אומות העולם. אב המון גויים. זה עניינו של אברהם אבינו, זה עניינו שלנו. מגן אברהם, כל יום אנחנו אומרים בתפילה, תפילה 18, מגן אברהם. זאת אומרת, היסוד הזה, הבחינה הזאת שנקראת אברהם, של אישיות שמקרינה מטובה, מאמונתה, מכל מה שמקרינה על כל האנושות כולה, זה המהות שלנו. כשהיינו בגלות זה לא ניכר, כי היינו בשפל המדרגה. אבל כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, הדבר הזה הולך וניכר יותר ויותר, ולעתיד לבוא, זה יהיה המבנה של המין האנושי. המבנה של המין האנושי שיהיה מרכז עולמי, קוראים לו ירושלים, שאנחנו היום חיים בתוכה. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים. למה אני אומר לכם דבר שאולי לא נוגע ישירות למצבו של כל אחד מאיתנו כאן? אדם צריך שיהיה לו חזון. אדם צריך שיהיה לו אופק. לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן לאומי. הרי אנחנו כולנו שייכים לעם היהודי. ואתה צריך לדעת, השייכות הזאת, לאן העם הזה הולך. מה העתיד של העם הזה? ואני, כל אחד מאיתנו, הוא חלק מהעתיד הזה, מהדבר. עם כל המתחייב, כל המשתמע מהדבר הזה. זה מהותו של העם היהודי. מהותו של העם היהודי שהוא עם אוניברסלי, עם קוסמופוליטי, עם בעל השפעה על כל הבריאה כולה, על כל העולם כולו. על רקע זה נבין כאן את הדברים שהרב כותב. ישראל ואומות העולם. כל מה שנוגע לישראל ומהותו של עם ישראל אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי, מה שנקרא השוביניסטי, הלאומי, רק נוגע אלינו, המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, מה שנוגע אלינו, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו, על כל האנושות, על כל העולם כולו, על כל הבריאה. Okay. וזה להבין מה אנחנו. מה אנו, כך היה אומר הרב ציודה, מה חיינו. מה אנחנו ומה חיינו, מה השפעתנו, מה תפקידנו, עם כל המשתמע מזה, כל המחייב מזה. כן? אם אתה בן אדם בעל השפעה, ואתה בן אדם בעל השפעה, למרות שאולי אתה ענב, כמו שאומרים, אתה לא מחשיב את עצמך, אבל השייכות שלך היא קובעת. לא מה אתה חושב על עצמך, למה אתה שייך. אם אתה שייך ללב, אז תדע לך, אז הלב הזה משפיע על כל הבריאה כולה, על כל העולם כולה. ככה, מה שהרב אומר, בכל דבר, בכל פרמטר אנחנו, למשל, דוגמה, בונים בית בארץ ישראל, זה משפיע על כל העולם? אני שואל אתכם. ודע. עושים עלייה לארץ ישראל, זה משפיע על כל העולם. לכן גם העלייה לארץ ישראל, למרות שהמניע של העולים החדשים, לא תמיד הוא אידיאלי. לפעמים הם באים בעל כוחם או בעל מסיבות כאלה ואחרות. אבל העובדה שיש היום 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, היא עובדה שיש לה השלכה עצומה לכל האנושות כולה, כל המשמעות. בונים בית בירושלים, קונים בית בירושלים העתיקה, וואי, עצרת אומות המאוחדות, כולם מתאספים ודנים בסוגיה הזאת, שבונים בית או עושים איזה פעולה כזאת בירושלים. לפעמים אנחנו אומרים, איבדתם כל פרופורציות, בסוריה רוצחים שם 10,000, אף אחד לא מעניין אותו. ופתאום איזה כמה חבר'ה שמו קרוון על איזה גבעה שם על יד מעלה אדומים, כל המעצמות, כולם קופצים, מה קרה? תסתכלו קצת את צפונה, תראו מה נעשה שם, זה לא מזעזע אתכם? שזורקים שם פצצות גז על האזרחים? איפה הפרופורציות? אני צודק או לא צודק? מי צודק?
אתה.
אני צודק. מי צודק? אלא מה? זה כמו בגוף האדם. כל רשרוש בלב, זה כבר מזעזע את כל הגוף. כל פעולה ליבית כזאת, לא שאנחנו חפצים בזה, אנחנו לא רוצים בזה. לכן כשאנחנו היום שווים לארץ ישראל, אנחנו תופסים יותר ויותר את המרכזיות. וזה ניכר בדברים הפשוטים האלה, התגובות של העולם על כל מה שאנחנו עושים כאן בארץ ישראל. כשיש מלחמה בארץ ישראל, תדעו לכם, כל העולם קשוב למה שנעשה כאן. יכולים באפריקה או באסיה להילחם שם, להרוג, לא יודע מה, באפגניסטן, כל מיני ארצות משונות, כל זה. מן זכר שמי בכלל. כאן מישהו ירה כדור, כל העולם כולו, וואי, ירו כדור בירושלים, משהו כזה. הד! הד לכל זה. המציאות היא לא מציאות שאנחנו בוחרים בה, אלא זה מציאות בגלל שזה הפונקציה שלנו, שארץ ישראל, עם ישראל בארץ ישראל, הוא בעל השפעה אדירה על כל מה שנעשה בעולם, בעל כורחנו. לפעמים היינו אומרים, תעזבו אותנו בשקט, אל תתעניינו בנו כל כך, אבל זה לא יעזור. זה מה שהרב אומר כאן. כל מה שנעשה בישראל, כל זה נוגע לכל העולם כולו. זה לא עניין מצומצם. זה לא עניין פנימי שלנו. אלא זה נוגע לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. כמה יהודים יש כאן בארץ הזו? 6 מיליון. אמר לי פעם יהודי יקר שהוא היה פעם בביקור בסין. בסין, בענייני עסקים, איש עסקים. בענייני עסקים. הוא דיבר שם עם אנשים מרכזיים שם במשק הסיני. והתייחסו אליו בכבוד וכל זה, כי הוא קבלן גדול והוא בנה והוא בעל יכולת וכל הדברים האלה. אז התגלגלה השיחה, מאיפה הוא בא? אני בא מארץ ישראל. אז שאלו, כמה תושבים אתם? הוא אמר, כמה? 6 מיליון. היה לפני כמה שנים. אז הוא שם לב שכולם מיד החליפו דיסק. ואמרו, כנראה, הוא קוקו. מה אתה מדבר? אנחנו חשבנו שאתם מעצמה עולמית. מה זה 6 מיליון? זה שכונה קטנה בפקינג שם. משהו דבר. איזה רחוב אחד, זה 6 מיליון. אתה רוצה להגיד לנו שאתם 6 מיליון ואתם בעלי השפעה כזאת גדולה? זה לא, זה הזוי הדבר הזה, מה שאמר. זה הזוי. אני שואל, זה הזוי או לא? מה אתם אומרים? לא, זה לא הזוי. זה האמת. אבל גם הלב הוא קטן, כמותית, הוא בגודל אגרוף. אבל הלב הקטן הזה משפיע על כל המערכת כולה. שוב פעם, לא בגלל שאנחנו בוחרים בדבר הזה, אלא בגלל זאת היא העובדה. העובדה שאנחנו כאן בעלי השפעה גלויה וסמויה על כל המין האנושי. וזה מחייב כמובן. דרך אגב, בגלל זה גם אנחנו סובלים. מכיוון שאנחנו צריכים להשפיע על כולם טובה, לכן גלינו מארצנו. אם אתם בעצמכם לא בסדר, הלב לא בסדר, כמו בית ראשון, בית שני, שנאת חינם וכל הדברים האלה, זה נוגע לימי בין הנצרים. אם כן, אז אין לכם זכות קיום כאילו כאן בארץ הזאת. אז תלכו לגלות, תעשו סדרת חינוך של 2000 שנה, תתקנו את עצמכם, תחזרו לארץ מתוקנים. חזרנו לארץ, מה, מתוקנים או לא? כן! למד זכות על עם ישראל. בדי מתוקנים, אחרת לא היינו חוזרים לארץ. אל תסתכל בחיצוניות. העובדה שיושבים כאן כל כך הרבה יהודים, מיליוני יהודים ביחד, זה תיקון גדול מאוד, התיקון הזה. זה רק ההתחלה בעזרת השם. זה מובן, זה מה שהרב כותב כאן, שעם ישראל הוא לא נגמר בחוג המצומצם הלאומי הפרטי. אנחנו עם בעל השפעה עולמית, גם היסטורית, גם תרבותית, גם רוחנית, גם ערכית, מכל הבחינות. אני רוצה רק על מנת להמחיש לכם את הרעיון יותר. אתם יודעים שיש היום מעצמה אחת גדולה, שהיא בעצם לכאורה המעצמה החזקה ביותר בעולם, זה ארצות הברית, נכון או לא? היום היא כבר נחלשה קצת. אבל מה מעצמה? פעם היה מאבק בין הרוסיה הסובייטית, כמה שנקרא, ברית המועצות, ואמריקה, היה מאבק אדיר. מי ישלוט בעולם? והשקיעו בזה אנרגיות וכספים וצבא ואטום ומה לא? ואנחנו היינו בתוך המשחק הזה, כולנו, כל האנושות כולה. מי ישלוט בעולם? האם הקפיטליזם בראשות אמריקה ישלוט בעולם? או הקומוניזם בראשות ברית המועצות ישלוט בעולם? אתם הדור שלכם, הדור שאני עוד חייתי בו. איזה מאבק, איזה כוחות. העיקר מי ישפיע על כל העולם. מי ניצח? מי ניצח? הקפיטליזם או הקומוניזם? מי אמר? אתה יודע, נכון, אתה צודק. כאילו העניין הזה שאני בעל השפעה עולם בשטח הכלכלי כזה. אז היום באמת השיטה הקפיטליסטית, כמו שאנחנו רואים את זה באמריקה, כולל בסין הקומוניסטית, היא גם שולטת שם. כולם שולטים. והמרכז העולמי היום של ההשפעה, הייתי אומר, זה השיטה הקפיטליסטית שארצות הברית, היא מתאפיינת בשיטה הזו. נכון או לא? זה המרכז. אבל אני מודיע לכם חגיגית, המאבק לא פסק. לא הרחק היום. לא הקומוניזם ישלוט בעולם, לא הקפיטליזם ישלוט בעולם, אלא היהודיאיזם ישלוט בעולם. שאלו אותי איך אני יודע. איך אני יודע? למה אתם לא שואלים? כבר היום אנחנו שולטים בעולם. אני לא חס ושלום אנטישמי. אבל תראו, הנצרות והאסלאם, שתי הדתות האלה שהן בעצם רוב האנושות, ששואלים אותם מה המקור שלכם, מה הם אומרים? יהודאיזם. הם לא מסתירים את העובדה הזאת. לא משנה שהם מזייפים, משקרים וכל הדברים האלה. אבל על זה אין ויכוח בכלל. אברהם אבינו מנצח. התרבות של עם ישראל, שהיא כתובה, היא לא נסתרת, בתורה, בתנ"ך, היא היום הדבר שמנצח את הקפיטליזם ואת הקומוניזם ואת האיזמים, כל האיזמים למיניהם. נכון או לא? אני באופן פשוט לוקח. כל זה כשזה מזויף על ידי הדתות האלה, הנצרות והאסלאם. ולעתיד לבוא, הזיוף הזה יתגלה. אבל השליטה המוסרית, הרוחנית, או במקום שליטה, להגיד את המילה בעצם השפעה, השפעה הרוחנית, המוסרית, של העם היהודי, של אברהם אבינו, ואנחנו ההמשך שלו, היא הדבר שבסופו של דבר מנחה בסמוי, מתחת לקרקע, ובגלוי את כל האנושות כולה. והאנושות כולה גם תכיר בעם ישראל, שהוא בעצם המקור לכל התרבות הרוחנית, הערכית, המוסרית, שקיימת במין האנושי. מלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. סליחה שאני עובר לעולמות עתידיים קצת, אבל צריכים לראות את האופק. צריכים להסתכל גם אל העתיד, לאן אנחנו צועדים, לאן אנחנו הולכים. על זה מדבר כאן הרב זצ"ל. בוא נראה את זה בתוכו. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז הליביות הזאת, המרכז הזה אל ההיקף כולו, דהיינו אל כל העולם כולו. מה הם המרכזים שהוא מתאים כאן, המיוחדים? ישראל בעמים. עם ישראל משפיע על כל העמים. ארץ ישראל בארצות, משפיע על כל הארצות. תורת ישראל משפיע על כל התורות והאמונות כולן שקיימות בעולם. שלושת המרכזים האלה הם משפיעים, השפיעו, משפיעים וישפיעו בגדול לעתיד לבוא. בוא נראה כיצד. כל אחד מהדברים האלה, כיצד הוא משפיע על כל ההיקף כולו. והנה שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים את כל העולם כולו, ולא רק מזינים, נותנים מזון תרבותי, רוחני, ערכי לעולם, אלא מרוממים, מעלים, מקדשים. מעלים ומקדשים אותו, את כל העולם כולו. להעלות את העולם, לרומם אותו. צריך להבין, העולם שאנחנו חיים בו יש לו שני ממדים. הממד אחד קוראים לו ממד מטריאליסטי חומרני. אבל יש לו גם ממד ערכי, רוחני. זה כמו גוף ונשמה. אז יש את הגוף, אבל יש גם מה שנקרא נשמה בתוך כל הבריאה, בכל כל המציאות כולה. מבחינת הגוף, מבחינת מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, כדור הארץ הוא עגול. הכל נראה שווה. הזמנים שווים, הכדור הדור, האנשים שווים, הכל שווה. אבל מבחינה פנימית, מבחינה ערכית, מבחינה פונקציונלית, מבחינת התפקיד של כל דבר ודבר, זה לא שווה. אי אפשר להשוות, להגיד שכמו בגוף האדם, שהלב הוא שווה לכל העברים האחרים. בלי לב אי אפשר, בלי מוח אי אפשר. בלי יד או רגל אפשר גם לחיות, להמשיך לחיות. רואים כאן, אפילו מצד האיברים של האדם, יש איברים שהם מרכזיים, שהם חיוניים, שבלעדיהם אין חיים. כמשל, אותו דבר לגבי כל הבריאה כולה. עם ישראל במרכזיות שלו, הוא יוצק תוכן, יוצק משמעות לעולם החומרי הזה, לכלי הזה, שנקרא עולם. אם זה מצד העמים, נותן להם ערך, נותן להם חשיבות, אם מצד הארצות גם, כל אחד לפי מדרגתו וכו', כמו בגוף האדם. ואם מצד, אמרנו, המקום מבחינת העמים, מצד הארצות, כן? התורות, סליחה, מצד התורות הוא אומר. נתחיל מאחד לאחד. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית, משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל העם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. אני רוצה להסביר את העניין. ההיסטוריה של המין האנושי היא מתחילה ב- 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 באדם הפרימיטיבי, נאמר ככה. אני לא מדבר על האדם הראשון שממנו התפתח העם, אבל ההיסטוריה של המין האנושי במשך אלפי שנים, המין האנושי היו מאוד בשפל המדרגה מבחינה מוסרית, התנהגותית. ברומא לפני אלפיים שנה היו זורקים בני אדם לאצטדיון מלא בחיות טורפות וכל מיני דברים כאלה. עשרות אלפי אנשים היו יושבים והיו כל כך מבסוטים לראות איזה נמר טורף איזה בן אדם עיני כולם. היו השפל המדרגה מבחינה זו. העבדות, כבוד האדם, זה היה דבר נורא והיום. בני אדם היו חסרי ערך, חסרי משמעות. משהו מזה, אולי משהו בוטה מזה, זה בשואה, כשראינו מה עשו מבני אדם. איזה השפלה, איזה ירידה. המין האנושי דרדר. היה מצב נורא מבחינת ההתנהגות המוסרית בין אדם לחברו ובין עם לעם וכל הדברים האלה. עם ישראל במציאותו ובגאולתו הוא מוציא את המין האנושי מהשפל הזה, מהאכזריות הזאת, מהאלימות הזאת, מהדברים הנוראים שאנחנו גם יודעים גם היום באיזה מידה על הדברים האלה. זה עניינו של עם ישראל. אור לגויים. מכאן, מירושלים, מעם ישראל יוצא, הייתם מערכת ערכים, ערכים, יחס של כבוד לאדם באשר הוא אדם, לרומם אותם, להעלות אותם. נאמר, אם נצייר דבר כזה, כאילו העולם הוא בלי עם ישראל, זה היה קטסטרופה, איום ונורא. איש את רעהו חיים בלעו, ממש. כמו מלחמת העולם השנייה, היינו עדים לדבר הזה. זאת אומרת, עם ישראל נותן לאנושות את התקווה לעולם יותר טוב, יותר צודק, לעולם מחובר ומקושר. זה עניינו של עם ישראל. זה עם ישראל בעמים. וכאמור, התנ"ך כבר היום הוא, אפשר להגיד, היצירה התרבותית והספרותית הכי חזקה שמשפיעה, זה יצירת עם ישראל. מבחינה ערכית, על המין האנושי, על הארצות, על כל מקום בהם. זה דבר אחד. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית, משפיעו על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב, יותר אצילי, שהעמים התנהגו בצורה יותר ראויה, כפי שהם בכל זאת נבראו בצלם אלוקים. אותו דבר לגבי ארץ ישראל. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה. יש תרבות לארץ ישראל. ארץ שהקדושה מתגלה בה. ירושלים אורו של עולם. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה. אבל לא רק אלה השוכנים בה, עלינו, אלא על כל הארצות כולן, לעדנם, לרוממם, לקרבם אל תכלית הווייתם. כאן יוצא השפעה, כתוב כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, וכתוב בחזון אחרית הימים של ישעיהו, ישפיע על כל הארצות כולם. זה תכונתה של ארץ ישראל. דבר השלישי, ארץ ישראל, תורת ישראל. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות. כל האמונות למיניהם יספגו ויקבלו מתורת ישראל. אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל, ולהאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוקית. והסירות ידמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוקנו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. זה העניין של עם ישראל. אנחנו צריכים, יכולים להיות, גאוות יחידה, לא להתגאות על הזולת, אלא להיות מבחינת, למה אנחנו שייכים? לאיזה עם אנחנו שייכים? ככל שיותר ויותר נהיה מודעים מה זה עם ישראל ומה השפעתו על כל העולם, גם מבחינה מוסרית ותרבותית והנהגת מדינות והאמונות וכל הדברים האלה, נכיר בערך של עצמנו, גם נדע להניג את עצמנו בהתאם לכך, כדוגמה אישית, ללכת בדרך השם. וזה דבר שהוא בעל כוחנו, זאת אומרת, כמה שיותר נגאל, כמה שיותר יהודים יבואו לארץ ישראל, ומילא אנחנו יותר ויותר נגלה את הדבר המייחד אותנו כאומה, כלב שבעמים, מקרין ומשפיע על כל העמים, על כל הארצות, על כל האנושות כולה. ואז יתקיים באמת מה שאומר הנביא, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים. מה זה נהרו? לשון נהר. כולם יבואו לכאן. למרות שהיום יש אינטרנט ואפשר כבר לא לבוא לכאן ולקבל את ההשפעה דרך כלי המדיה למיניהם, אבל באמת יבואו לכאן. אם אתם ששימו לב, היום בונים בארץ ישראל הרבה כבישים. אתם שמתם לב? מישהו שם לב לדבר הזה?
כן.
מתי שמת לב לזה? מי שם לב? אתה שמת? אתה שמת לב? מי אמר כן?
אני.
אתה שמת לב?
כן.
אתה באת מבת ים? וראית את הכבישים?
כן.
יפה. מישהו עוד ראה את הכבישים? אתה גם ראה, שמת? למה אני אומר את הדבר הזה? מדינת ישראל היום מתפתחת בצעדי ענק. זה דבר טוב או לא טוב? מה אתה אומר? בשביל מי? כל המערכות האלה. מה לא נתפתח כאן? רכבות, כבישים רחבים, מחלפים. פשי. שמתם לב? כי ביתי בתפילה יקרא
כל
העמים. הסינים צריכים לבוא לכאן? ההודים צריכים לבוא לכאן? מה אתם אומרים? הכבישים האלה יספיקו? אני לא אומר את זה כבדיחה. כבר היום. אני נוסע מירושלים לתל אביב או ההפך. אתה בשיירה אחת ארוכה, 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 שלא מפסיקה לרגע 24 שעות. נהר! איזה תנועה אדירה. זה רק ההתחלה. בעזרת השם. למה? המרכזיות הזאת, התנועה האדירה הזאת שקיימת היום, פיזית, אני אומר, מבחינת תחבורה ודברים כאלה, זה ביטוי למה שלמדנו כרגע. למרכזיות, לחיוניות של ארץ ישראל, עם ישראל, כאן מדינת ישראל, והשפעתו הגדולה על כל העולם. גם מבחינה מדינית. לפני מלחמת העולם, מלחמת השחרור נאמר. כשליהודים היו בעיות, אף אחד לא הקשיב להם. היו ניסו, אני זוכר, בזמן השואה, ניסו לעניין את נשיא ארצות הברית, קראו לו רוזוולט, שיפציץ את הרכבות לאושוויץ, שהוליכו את יהדות הונגוריה למחנות המוות, אז הוא התעלם מזה, מהבקשה הזאת. היום, בנימין נתניהו מרים טלפון, פוטין, כן, תשמע, לפי הלוח שלי יש לי יום אחד פנוי, אומר בנימין, אני קופץ אליך רגע, יש לי כאן, אני צריך לנהל את רוסיה. לא, אני בא, אתה שומע? טוב, 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 טוב. מי זה שם? אובמה? אובמה, מה אני אגיד לך? בלוח היומן שלו, תשימו לב, כמה ארץ ישראל מעסיקה אותו. יותר מכל ארצות הברית וכל העולם כולו. מה קרה? אני אומר, מבחינה מדינית היום. הכל פתוח. כל שליטי העולם מתכבדים כאן, במדינת ישראל, באים לירושלים. מי שירושלמי, כל יום חמישי ושני, דגל של איזה מדינה אחרת, כבר לא יודע מי. נשיאים, מלכים, כולם באים לכאן. להצטלם כמובן, רק להצטלם עם, בכותל, או להצטלם ב... עם איזה ראש ממשלה, משהו כזה. כי הם מתכבדים בנו. זה דבר מאוד מעניין. איך התהפך הדבר מבירה עמיקתא, שאף אחד לא יתעניין בנו, ועשו לנו מה שעשו לנו, לא רק הגרמנים, לצערי הרב. פתאום נהפכנו עם מכובד, מדינה מכובדת, שכולם באים לכאן, מתכבדים כאן, ושמחים להיות כאן במקום הזה. חזרנו למקום שלנו, למרכזיות שלנו. אנחנו חוזרים, זה רק ההתחלה. בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה, וישועה שלמה, ולנחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן. אמן.